כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
ערב החדשות, בגץ דחה עתירת יש עתיד לצו מניעה להרחבת הממשלה. הוועדה המסדרת מתכנסת במהלך הלילה הזה, לילה ארוך מאוד בכנסת ישראל. אנחנו נהיה שם כמובן עם דיווחים מהכנסת וגם מה שהתרחש היום עם כינוסי הסיעות השונות, סיעות הבית. נתניהו אומר, הממשלה שתוקם בתוך כמה ימים תהיה קטנה מקודמתה. בוז'י הרצוג אומר, אני לא מתכוון לעזור לנתניהו שנכשל, אלא להחליף אותו, אם נצטרך, גם בבחירות חוזרות. גם איווט ליברמן עולה למתקפה בוטה נגד נתניהו, שקרן ורמאי הוא קורא לו, למעשה לא קיים את כל ההבטחות שלו לציבור העולים. יאיר לפיד, גם הוא באופוזיציה, אומר, ההחלטה הראשונה של נתניהו היא לבגוד באמון הציבור, הציבור לא בחר בו בכדי שיבזבז את הכסף בחלוקת ג'ובים. תתפלו או לא, אף אחד מחברי הקואליציה לא יוצא להגנתו של נתניהו, מלבד חבר הכנסת מקלב שאומר באופן כללי לאנשי האופוזיציה, הפסקנו לקבל מכם הוראות ואנו נדרשים לתקן את הנזקים שאישרתם אחריכם. גם חבר הכנסת גפני מתעמת היום עם אנשי יש עתיד כשהוא מתיח בפניהם, אתם שונאים את הילדים החרדים, פשוט שונאים אותנו. המשבר עם חבר הכנסת אייכלר, מזכיר הממשלה, נפגש עמו אחר הצהריים, האם מתרקם איזשהו פתרון למשבר, וגם יעקב אשר הגיע היום להשתתף בישיבת סיעת יהדות התורה, האם גם באגודת ישראל מסכימים לכך? ובכלל, מי יהיה שר הדתות? האם מרגי יחיים בסופו של דבר כסגן שר ברווחה? שבוע נוסף מורט עצבים על חברי הכנסת של ש"ס בהמתנה לחלוקת התפקידים הפנימית. יום קשה בכבישים, תאונות דרכים, ארבעה הרוגים בסך הכל, בהם שוטר מתנדב שבנו נכנס היום לתפקידו, וגם מקרה קשה במזרח ירושלים עם בלון גז שמתפוצץ בבית וגורם להרוגים. מומחים מזהירים, מקרים שכאלה יכולים להתרחש גם בריכוזים חרדים, בהם לא נשמרים ולא שומרים על כללי הבטיחות, ובלוני גז שמותקנים בדירות פיראטיות. ישראלי נדקר ונפצע קהל הבוקר במישור אדומים, הדוקר ככל הנראה מחבל נמלט לשטחי הרשות הפלסטינית. הבטחה הוצמדה לשרת המשפטים המיועדת, הילד שקד ובנט קורא בישיבת עשייה להרגיע את השיח. האם אורי אריה נהדר מישיבת עשייה של הבית היהודי? עוד כמה כותרות, כמו גם מלך סעודיה שביטל פגישה עם נשיא ארצות הברית אובמה, האדמור מבלז יוצא במפתיע לאוקראינה, שם גם שואה האדמור מוויז'ניץ, ואלו הכותרות, כותרות המהדורה המרכזית. עורכת ראשית אסתי פלד, עורך בפועל מעוז, ואימנו מיד פותחים את השידור עם חבר הכנסת אורי מקלב. ערב טוב.
ערב טוב.
לילה ארוך מחכה לכם בכנסת.
כנראה לילה ויום, לילה ויום, זה לא רק לילה, זה כמה ימים ארוכים, איך שנראה עכשיו זה עד יום חמישי ברצף, ודאי לחלק מחברי הכנסת, מי שחבר בוועדה המסדרת או, וגם בוועדה מיוחדת לצורך החוק של יסוד הממשלה והגדלת מספר השרים, יהיה כאן היום הרבה זמן.
אז הסיפור הזה עם הוועדה המסדרת, שהיא למעשה זו שצריכה לחלק את התפקידים, היום מתמנה אותה ועדה שהייתה קיימת בפועל, למעשה מתמנה מחדש בעקבות חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת?
מה שעשו אולי עקפו אותה מחדש, אלא הקימו ועדה מיוחדת. חוות הדעת של היועץ המשפטי של הכנסת בא ואמר שאין סמכות לוועדה מסדרת, אפשר לתת לה סמכות, זה אפשרות אחת, כמו שאתה אמרת, ויש אפשרות שנייה להקים ועדה מיוחדת, מכיוון שוועדה המסדרת היא ועדה מאוד גדולה, והיום ראינו את הקושי לנהל אותה, אז הקימו ועדה מיוחדת שהיא בת 11 חברים, והיא תדון בהצעת החוק, שלהצעת החוק הזו ודאי יוגשו הרבה 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 הסתייגויות, וירצו להביא מומחים שונים, אני מבין שזאת תהיה מלאכה לא קלה להעביר את החוק הזה. בכל אופן, הזמן היעד שלה זה יום שלישי אחרי הצהריים, עד אז היא צריכה לבוא כבר מוכנה לקריאה שנייה.
מתי הוועדה הזו מתכנסת לראשונה?
ברגע שהכנסת תסמיך ותאשר את הקמתה, הוועדה המיוחדת אישרה את הקמתה, זה השלב הראשון. לאחר מכן צריכה להגיע לכנסת. עכשיו מליאת הכנסת דנה עכשיו בהצעת החוק עצמה, שיש לה זכות לדיון אישי וכל חבר כנסת יש לו זכות לדבר, לאחר מכן תקיים עליה הצבעה.
ומה שמתרחש כעת למעשה נקרא בשפה המקצועית פיליבסטר, כל אחד מהחברים דורש...
זה לא יכול להיות פיליבסטר מלא, מכיוון שיש לזה הגבלת זמן. בשונה מבקריאה שנייה ושלישית, שזה אמור להיות מיום שלישי, ואילך, שזה הסתייגויות והסתייגויות, אין הגבלה כמה להגיש, ממילא על כל הסתייגות יש לך 5 דקות, בשונה הדיון האישי הזה, יש לכל אחד 3 דקות, גם אם כולם מדברו, אז זה 180 דקות, 200 דקות, 3.5 שעות, צריך להיות אחרי זה, תתקיים הצבעה על החוק, הצעת החוק הזו, שזה המרכיב המרכזי של הקואליציה הזו, שבלי זה ראש הממשלה לא יכול למנות שרים, ודאי לא את כולם, והוא ראה לנכון קודם כל לחוקק את החוק, ואחר כך למנות את השרים, אפילו להודיע, במיוחד בליכוד, או להודיע להם, כדי לא לגרום לזעזועים כאלה ואחרים, ולדאוג לכך, ושיהיה בטוח שכל הליכוד וכל הקואליציה תצביע בעד החוק הזו. אז אני חושב שבעיית הורה אין ספק בהצבעה שלה, כל יהיו התורה תצביע בעד הצעת החוק. לאחר מכן יהיה עוד דיון של הקמת הוועדה המיוחדת שאתה דיברת עליה, שהיא גם כן יש לה את הזכות לחברי כנסת לדבר, וזה גם נידון במסגרת דיון אישי, ואנחנו נערכים לעוד 4 שעות. לאחר 3.5 שעות, 4 שעות, ו4 שעות האלה, הוועדה עצמה היא תתכנס, והיא תתחיל לדון בחוק הזה עם הסתייגויות וכו'.
כלומר, אנחנו מדברים בערך הסדר גודל של עוד כ7 שעות מעכשיו.
לא, זה כבר, אנחנו כבר שעתיים כבר דנים בחוק הזה, אז כבר תוריד 5 שעות.
אז נגיד 5 שעות, ואז הוועדה...
5 שעות, 12:00 בלילה.
האם בוועדה המסדרת יש איזשהו נציג מהסיעות החרדיות?
כן, ודאי. חבר הכנסת מאיר פרוש הוא הנציג. יש לו ממני מקום, וגם במקביל הוועדה המסדרת צריך גם לשוט פה בבניין, מכל שיכולה להיקרא כל רגע, אולי מספר פעמים, כדי להשלים את החקיקה. לדוגמה, אנחנו נעלה את כל המאזינים בנושא של מה שנקרא הצעה או דיון חדש או נושא חדש.
עבודה טכנית מצריך, כמובן.
כן. זה עבודה טכנית שיש אפשרות לאופוזיציה. אנחנו קצת למדנו, בשנתיים שהיינו אופוזיציה עשינו זה בדבקות מלאה ובצורה מיומנת. אנחנו טענו כל מיני טענות, כולל נניח הצעה, טענה של נושא חדש, ובשביל זה לא עבודה עצמה צריכה להחליט, אלא הוועדה מיוחדת. אז ככה, זה נושא מורכב של עבודת הכנסת, שהיא בסופו של דבר בכותרת שלה, היא תיגמר כל הצעת החוק הזו, רק ביום רביעי מאוחר מאוד, או אפילו תגלוש ליום חמישי.
כלומר, הרכבת הממשלה כבר לא תהיה בשבוע הקרוב.
בסביר להניח שלא, תמיד אפשר לעשות, אבל אני לא חושב שראש הממשלה ילך על מהלך שעוד השבוע ימנה זה, אני מניח שהוא צריך את הפרק זמן אחרי החוק הזה למנות ולשבת עם אנשים, את מי שהוא ממנה, את מי שלא ממנה, אני חושב שהממשלה תקום רק בשבוע הבא.
עכשיו הזכרנו את ראש הממשלה, את נתניהו, בשבוע הבא באמת הוא מתכנן לכונן ממשלת 61, אתה היום מגיב לחברי האופוזיציה ואומר להם, הפסקנו לקבל מכם הוראות, אבל לא ממך ולא מאף אחד הנציגים, גם לא נגיד הפוליטיקאים הבכירים, אלה שמכהנים בראשות הסיעות השונות והמפלגות השונות בקואליציה, לא שמענו אף אחד שמתייצב להגנת נתניהו, שמותקף היום בצורה מאוד קשה, גם על ידי הרצוג, גם על ידי ליברמן וגם על ידי לפיד כמובן.
תראה, אני לא הדובר, ואנחנו לא באים להגן על נתניהו, צריך לעשות את זה כקואליציה אחת, אבל בעיקר אנחנו...
לא, אבל אולי זה יכול ללמד אותנו עד כמה הממשלה, אפילו הקואליציה הזו, עד כמה היא בכלל לא הומוגנית.
אתה צודק, אבל מסיבה אחת, הם תוקפים את נתניהו דרכנו, וזאת הבעיה שאנחנו גם כן מגיבים, אנחנו צריכים, אנחנו עומדים חשופים בצריח. אני דווקא ציפיתי, אנחנו מצפים בליכוד בהגנה יותר אמיתית ויותר רחבה, על יהדות התורה בכלל, על החרדים בכלל, על ההסכם הקואליציוני איתנו, מה שכל האמירות האלה וכל הקביעת העובדות שאנחנו מדברים על מיליארדים שלמים שנתנו ליהדות החרדית, לציבור החרדי, הרי זה לא נכון. ומי יודע, הרי אין מי שיודע יותר מהליכוד עצמם שזה לא מדובר על כאלה סכומים. אז דווקא הליכוד צריך להגן עלינו. מה שקורה, שאנחנו מגיבים גם שיש מסרים והתקפות, במיוחד על ידי יש עתיד. הם כולם עם דף מסרים ברור של כל חברי הכנסת של יש עתיד עומדים אחד אחרי השני, והם מתקיפים את הציבור החרדי, שאנחנו גוזלים את הכסף של המדינה, ואנחנו ונתנו לנו מיליארדים בשביל להיכנס לקואליציה, ועוד ועוד דברים כאלה שהם לא נכונים, והם רק מסיתים, אבל את ההסתות האלה קונים מהר. לכן אנחנו גם אמרנו שאנחנו בעניין הזה לא מקבלים מהם הוראות איך צריך לפעול ומה צריך לפעול, ואנחנו באים לתקן את מה שהם קלקלו, כולל בחוק הזה, החוק הזה של שינוי המשילות, שניים הובילו את זה. הובילו את זה מפלגת ישראל ביתנו ויש עתיד. הם היו המחוקקים, הם הובילו, הם דרשו את זה והם שחטו את החוק הזה. אי אפשר להתעלם מכך שהליכוד ומפלגות אחרות שגם היום חברים בקואליציה לא תמכו בזה רק מכוח ההכרח, מכוח המחויבות שהיה להסכם הקואליציוני ביניהם, או להתנהלות ביניהם תוך כדי משילות. ובאמת זה פגע, בפריעה מסוימת, ודאי שישראל ביתנו זה פגע, לא היה רחוק מזה שגם ישראל ביתנו יעברו את החוסר חסימה. זה מסיבה, זה דבר אחד. אבל מעבר לכך, אנחנו גם חשבנו שזה לא נכון. כל החוק המשילות, קודם כל, התוצאות הבחירות הוכיחו שוב פעם ששינוי החוק לא גרם למשילות, ואנחנו גם מצירים על כך. בסך הכל קואליציה של 61, זה לא דבר שאף קואליציה באמת מצפה לה ורוצה אותה, ורוצים את זה ורוצה אותה, אלא זה הכרח, ובהכרח הזה מוכח עוד פעם שגם החקיקה שהם דרשו לא הוסיפה משילות ולא הגבירה את המשילות ולא העמיקה את המשילות. בסופו של דבר, אנחנו יציבים בדעתנו. אז היינו נגד החוק הזה, היום אנחנו אחרי החוק הזה, ואנחנו עושים את זה בידיים מורמות ובראש מורם ובדברים עקביים, ואנחנו לא משנים את דעתנו לפי תוצאות הבחירות.
אבל כמה אנחנו יודעים שהאמת, כפי שאתה מציג אותה, לא כל כך חשובה, אלא בעיקר הכותרות, וכשאנשי יש עתיד, כל מה שיש להם לעשות באופוזיציה זה לדבר, וכמו שאתה מציג את הדברים, חבר הכנסת הרב מקלב, עושים את הכל מדף מסרים אחד, ולדבר הם יודעים לדבר, הרי שמחכה לנו בהקשר הזה, באמת בקדנציה קשה אפילו מבחינתנו כציבור חרדי, מעבר להתנהלות הפוליטית.
נכון, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, אנחנו לא יכולים לכל התוצאות, אנחנו עושים בכלים שיש לנו, אנחנו יודעים גם התקשורת תעלה אותנו, לא תעלה אותנו, וגם כשאנחנו מגיבים, אז זה תגובות מקוצצות ומאוד לא מאוזנות, אבל בסוף של דבר אנחנו צריכים לעשות את שלנו, אנחנו עושים את זה, ודאי בבית הזה, ודאי, בסופו של דבר אנחנו מאמינים שאת ההשתדלות צריך לעשות. והמשמעות של השתדלות, אנחנו מדברים עכשיו, כשאנחנו מדברים על קצבאות ילדים, הפירוש הוא שזה כספים שלנו, כשזה מוכח שהרוב המשננים זה כלל הציבור במדינה. כשאנחנו מדברים על ביטוחי שיניים, זה מדובר רק על הציבור שלנו, כשאנחנו מדברים על ביטוח סיעוד כללי, שאנחנו רוצים לחוקק את החוק הזה ולתת לכל מי שאזרח מדינת ישראל ומגיע, שהוא צריך להגיע למצב של סיעוד, שיהיה מי שיטפל בו ולא שיזרק, או שלא יהיה מי שיטפל בו, זה דברים האלה ברורים, אבל מעבר לזה, אנחנו גם באים תקן את העוולות שהם עשו, שהיום הם מתכחשים לזה באמת, במצח נחושה, איך אפשר להכחיש את הדברים שהם עשו, שהם לא יפלו, לא רדפנו ציבור חרדי. ודאי שכאן הציבור לא מקבל שלוקחים מפלגת שנאה, אבל אלה שמרק מראים שהם מפריסי פרסה, והם לא, וזה מה שמראים רק סימן אחד של קשות, כאילו, ובדברים אחרים עושים את הדברים הכי גורים, כגון האפליה הזאת וההדרה של ציבור חרדי שלם מקטנות. איך אפשר להסביר למה ילד אחד יש לו קטנה לילד בכיתה א' וב', כפי שמטיבים להגיד כאן שבאזורים מסוימים, מי שגר בסדרות זה משנה איפה הוא לומד, אם היה צריך קטנה בתקופת החורף בגלל הקסאמים ובגלל הטילים שהיו בו, שנשלחו מעזה. זה משנה באיזה מסגרת חינוך הוא לומד. מדוע לא קיבלו את הילדים האלה? למה הדירו אותם בכזאת אכזריות? ונושא של, נניח, אני מביא לך דוגמה של מעונות לנשים עובדות, שתי נשים שעובדות באותו מפעל, באותו היקף משרה, באותה מכנסה, אישה אחת שיש לה, נניח, שני ילדים, אחת תשלם 700 שקל, והחרדית תשלם על אותו, על מעון מגביל 1,100 בגלל שמה, בגלל שהיא חרדית, מה השוני ביניהם? בעלה לומד או לא לומד? זה ככה באמת, זה הייעוד של מעונות, ואחרי זה יבואו ויגידו שלא מפלים אותנו, ואחרי זה יגידו שנותנים מיליארדים כדי להיכנס לקואליציה. אנחנו, אני חושב שגם בתקופה שיש עתיד היו בשלטון, והם היום באמת נמצאים בחזית של העניין, שהם המסיתים הגדולים בנושא של ההסכמים הקואליציונים, אנחנו, אני חושב שהרבה יותר ידוע שרטפו ציבור מסוים, שאלו ציבור מסוים, ואז אמרו, זה כללי המשחק, תתרגלו שלא מקבלים לכם הוראות, אז אנחנו שם בדיוק פשוט שמים מראה מולם ואומרים שתתרגלו שאתם לא מקבלים לכם הוראות.
אתה יודע, הם מאיימים גם בהמשך הפניות לבגץ, גם אפילו להוציא אנשים לרחובות, להפגנות, מתכוונים לעשות אופוזיציה שנית.
נכון, אבל כמו שהיום בגץ זרק אותם מכל המדרגות, זה נקרא שממש תחה אותם למסף בבגץ, הם היום הגישו בנושא הכינוס של הקואליציה בשינוי חוק.
אז אתה מעריך, הרב מקלב, שאחרי פעמיים או שלוש שבגץ יזרוק אותם מהמדרגות, הם גם בעניין הזה ירימו ידיים?
הרצינות שלהם בעניין הזה והאמיתות שיש מאחורי הבגץ הזה יש גם בנושאים שלהם. אני מניח שבהסתה ותקשורת יותר קל מאשר בגץ. אני לפי עכשיו היום בגץ יתנהל איתם, אני לא יופתע אם הם יקשו גם להחליף את הבגץ. אין להם שום מעצור בפעילות שלהם. אנחנו מקווים, כולנו תקווה, שאם הקמת הקואליציה ממש ייכנסו כאן לעשייה, פחות ידברו על פוליטיקה, ייכנסו לעשייה, אין לנו ספק בהצלחה של העשייה של הנציגות שלנו, ואני מקווה שהשיח יהיה שיח אחר.
כן, רק שהדרך לשם באמת היא דרך קצת ארוכה ומייגעת, כפי שאנחנו כעת עדיין לא יודעים מתי בכלל תורכב הממשלה. הזכרת מקודם הרב מקלב שכל ששת חברי סיעת יהדות התורה ודאי יצביעו עם הקואליציה, בטח לא נסתר ממך דיווחים היום על כך שיש איזושהי ביקורת פנימית, אם זה מצד חבר הכנסת אייכלר, והיה מי שטען גם מצדך, על כך שבסופו של דבר שס והבית היהודי הצליחו לחלץ יותר תפקידים אפילו ממספר חברי הכנסת, בעוד יהדות התורה הסתפקו במספר תפקידים נמוך יותר, וכך אין תפקיד יושב ראש ועדה נגיד לחבר הכנסת אייכלר, או אולי גם תפקיד ראוי יותר עבורך.
צריך לקחת בחשבון שהסעיף התפקידים בסעיף, בהסכם שלנו עם הליכוד, הוא היה סעיף אחד מתוך 80 סעיפים, וזה באמת ראוי לציון, אין סעיף אחד שבתוך ההסכם הקואליציוני שאינו משמעות רחבה, והכרחית לציבור שלנו, גם בגלל מה שהיה בשנתיים האחרונות, לבנה אחר לבנה שפגעו בנו, ובעצם ההסכם גם כנוגע בנושא ועוד נושא ותת נושאים כדי להחזיר את המצב לקדמותו, כדי לשפר את המצב, כדי לתקן את העיוותים שנעשו. ואם מסתכלים על הסכם קואליציוני, אי אפשר להסתכל רק על התפקידים, צריך להסתכל על כל, על המכלול, ואנחנו גם אמונים לכך שהתפקידים זה בסך הכל כדי גורם השפעה. את ההשפעה ואת היכולות ומה שאנחנו צריכים לתקן עשינו את זה במקרה הזה בצופן ללא תקדים בהסכם קואליציוני רחב מאוד, מאוד מאוד יורד לפרטים, נוגע בנקודות הכי אקוטיות עבורנו ובכל הסקלה שאנחנו יודעים מה שעברנו זה גם בציוון של המדינה, גם בתקציבים, ודאי באפשרות של לומדי התורה יוכלו ללמוד בארץ ישראל. אנחנו לא מדברים על הפגיעות באזרחים, בציבור החרדי, כמו שאנחנו הזכרנו מקודם, בין נושא קטנות, בין נושא של מעונות ועובר הלאה בנושא הדיור ובנושא תחבורה ציבורית בשבת ותחבורה ציבורית בכלל בדברים כנושא חשוב לציבור הזה, מכלול של דברים.
אז מה שאתה אומר בעצם, ביהדות התורה הנושאים המהותיים זה מה שחשוב לנו יותר, התפקידים זה
פחות הקרבנו, לא יודעים, הקרבנו תפקידים לעומת הישגים, אבל אני נותנים אימון מלא, אימון מלא שלא שמע בצוות המסע ומתן, אני חושב שנדלו מסע ומתן עקבי, תועלתי מאוד, יעיל מאוד, חכם מאוד, מתוחכם גם כן, ועם אנשים בעלי ניסיון, אני לא חושב שיש עוד צוות מסע ומתן בעל ניסיון, וככה חדור גם מוטיבציה וגם יש לו יעדים ברורים. אני חושב שהם חוזרים חזרה עם הסכם מצוין שהם כמו, אם הייתי חושב שאני זה יזיק לנו, ואני לא רוצה להרחיב, אני חושב שמובן לבד, אפילו ברדיו חרדי אני לא מרחיב את כל ההישגים, אבל יש כאן הישגים מאוד 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 חשובים, וצריך שנוגע לכל אחד, לציבור ככלל ולכל אחד, ממש כל משפחה וכל אחד באופן באופן פרטני. לכן אסור שאנחנו נגרר אחרי רק חזות של תפקידים. תפקידים זה דבר מאוד חשוב, וגם בזה אני בטוח שנעשה חיל. אבל אסור שיראה שתפקיד ולא תפקיד זה מה שהיה, זה ההישג או לא. בפלגות אחרות, באמת העיקר היה נושא של תפקידים. אנחנו לא עשינו משבר על תפקידים. בחבילה, בתפקידים, היא לא המודד היחיד. צריך לקחת את כל ההסכם כחבילה אחת ואותו למדוד. וכאן, בחלק הזה, המשקל ממש נוטה חזק מאוד בחבילה שלנו, שהיא חבילה איכותית וערכית מאוד, מאוד ערכית, מאוד חשובה, בתוך ההסכם הקואליציוני.
אתה יודע כבר באיזה תפקיד, אתה תיסה איזה תפקיד אתה עומד לקבל?
אנחנו לא יודעים את הדברים האלה ברורים, אנחנו בסופו של דבר התפקידים לא חלקו שמית לכל אחד, אנחנו מקבלים את התפקידים כמסגרת, אנחנו אחרי זה נשב בישיבה, חשבנו לשבת על זה היום, היום לא הספקנו לשבת על זה, אנחנו כסיעת ידועי תורה נשב ונחלק בינינו באופן שוויוני את התפקידים, אנחנו יש לנו כבר מסורת בחלוקה שוויונית, אנחנו גם מקבל שוויונית, ואני מבטיח לך דבר אחד, מה שלא יצא בחלקי, אני אהיה מרוצה מאוד, ובתנאי שאנחנו באמת נוכל לעשות את שטוחותינו, אבל מתחילת התפקיד, מבחינת מה שמוטל עליי, אני מקבל את זה בשמחה גדולה, לא שום מרמור, אפילו לא קרטוב של מרמור, אני גאה עכשיו בהסכם הקואליציוני בחלוטו.
אתה בטח יודע שאתה זן נדיר בעידן הזה של הפוליטיקה.
אני לא חושב. אני רואה, שאני רואה את חבריי, ואני רואה באיזה את האחריות שיש לנגד עיניהם. ואת הכרה אמיתית, שהם רואים את המכלול, הם רואים את כל מה שהיה לנגד, את האחריות שאתה מולם, והם חיים את המציאות. ואנחנו, אני לא יכול להגיד, זה עצמו שהיום אנחנו חתמנו ראשונים בהסכם הקואליציוני, יש לזה ודאי, אני אתן כמה שאני יכול להגיד ברדיו, זה שהיום לא היינו צריכים אנחנו לחתום אחרי ישראל ביתנו, אנחנו כל אחד מבין לבד, אם מישהו היה חותם קודם ישראל ביתנו אנחנו, איפה אנחנו היינו נמצאים בדברים מאוד חשובים לנו. אז אני שואל באמת שאלה רטורית, ספק איפה הדברים צריכים להיות?
מהות מול תפקידים.
מה השאלה? אבל זה הייתה מלחמה שם, זה עשינו בחירות. אנחנו יודעים על מה אנחנו באמת פעלנו כדי שהממשלה אותי, הממשלה הקודמת, תקצר את ימיה וקיצרה את ימיה.
ואתה לסיכום, חבר הכנסת הרב מקלב מרוצה מאוד מההישגים שחברי צוות המסע ומתן הביאו, אתה אומר בעניינים המהותיים הביאו הישגים גדולים, גם אם זה בא על חשבון תפקידים.
אני רוצה לך יצאנו למערכת בחירות מאוחדים, יהיו תורה מאוחדת, מגובשת מאוד, עם שיתוף פעולה.
אגב, בהקשר הזה של האחדות, האחדות גם נמשכת, כשיעקב אשר מתייצב היום בישיבת הסיעה, למרות שהוא לא נבחר כחבר כנסת, ואני מבין שהוא גם צפוי להשתתף בישיבת הסיעה בהמשך.
אנחנו מאוד מאוד, ואני חושב שכולם שמחים בדבר הזה, הוא מוסיף באמת מניסיון בחלק הערכי שיש בו,
לא ראיתם איזה שהן בעיות? רגע, לא ראיתם איזה שהן בעיות מצד אגודת ישראל בהקשר הזה?
ממש לא, ממש לא. אני חושב שהוא קיבל בשמחה, לא חושב שאפילו היה מישהו, אפילו אבא מני שחושב שלו, אני חושב שכאילו כמעט ולא הרגשנו, זה רק דבר אחד זה גרם, שאנחנו עוד יותר צער, זה ציינו כולם, זה עוד יותר צער שהוא לא נמצא איתנו, וזה אנחנו יודעים, אבל אנחנו בסך הכל, כמו שהוא וגם אנחנו, מקווים שבחלק הכולל, כמובן שננו כחברי כנסת זה מאוד חסר, אבל בסך הכל של הציבור, הוא גם כן דואג, הוא שותף לכל המעמד שנעשה כדי שהציבור החרדי, ואנחנו כמוסדות החינוך, ומוסדות התורה, ואנשים הפרטיים, אנחנו נוכל לעשות קצב כסף מהיר לקלקל, לתקן את מה שהיה. אמרו ששנות הרעב משכיחות את שבע שנות הסובע, אבל אנחנו מקווים שעכשיו, לא משנה שנות הסובע, במרכאות, ישכיחו מהר את שנות הרעב, שהן היו קצרות והן היו קשות.
אמן. חבר הכנסת הרב מקלב, בנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים. תודה רבה לך על הרעיון.
גם לכם.
ערב טוב. פרסומות, וממשיכים כאן במהדורה המרכזית.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שבנו אליכם, ערב טוב לחברת הכנסת מירי רגב.
ערב טוב, אני מהשומצה.
אנחנו כבר נוכל לברך אותך על התמנותך לשרה בקרוב, את חושבת שאין?
בקרוב אני לא יודעת, אני יודעת להגיד לך שבשלב זה אנחנו עדיין לא יודעים מה תהיה חלוקת התיקים בתוך הליכוד. אין ספק שיש הישג מרשים לראש הממשלה, 12 שרים, זה הרבה יותר מכל ממשלה אחרת. עם תיקים בהחלט חשובים, מדיניים, חברתיים, ביטחון, רווחה, ביטחון פנים, אנרגיה, פנים מקוצר, תרבות וספורט, תיירות, בקיצור, תיקים מצוינים.
אני אגיד לך למה.
אבל גם היום ראש הממשלה בסיעת הליכוד, עד יום רביעי בעזרת השם נאשר קודם כל את הרחבת הממשלה, ומיום רביעי, אני מתארת לעצמי חמישי, נתחיל להתעסק עם חלוקת התיקים בליכוד.
השם שלך הוזכר גם באפשרות ליושב ראש הקואליציה?
סליחה?
האם השם שלך הוזכר כמי שאפשרי שתמונה למי שיעמוד בתפקיד יושב ראש הקואליציה?
יכול להיות שהשם שלי הוזכר על הרבה מאוד תפקידים, אבל אני מבחינתי או חקית או חקית. או חקית או שרה. אין אמצע. לא מתכוונת להיות לא יושבת ראש קואליציה ולא סגנית שר, אבל יושב ראש קואליציה זה אחד התפקידים המרתקים והחשובים של סיעת הליכוד. זה תפקיד מאוד מאוד קשה ומאתגר בוודאי. במציאות הזאת שיש לנו 61 ח"כים עד אשר הממשלה תורחב, ואין לי ספק שליושב ראש הקואליציה תהיה עבודה מאוד 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 לא פשוטה בקואליציה הנוכחית.
ולכן את מסרבת להצעה לתפקיד הזה?
לא, ממש לא. אילו הייתי בקדנציה ראשונה או שנייה, אולי הייתי לוקחת אותה בשמחה, אבל אני בקדנציה שלישית, והגיע הזמן שאני אתמנה לשרה. בוודאי לאור המיקום שלי בפריימריז האחרות, לאור העשייה שלי ו... הבאת תומכים וכמובן בוחרים למפלגת הליכוד, להצלחת הליכוד בבחירות. אני בהחלט חושבת שאני רואה להיות שרה בחירה בליכוד, בממשלה הקרובה.
על אילו תפקידים, איזה תיקים היית רוצה לקבל?
תראה, אני בעיקר הייתי רוצה כמובן ללכת על התיקים החברתיים, אבל משום שלא אתה מחלק את התיקים, בוודאי גם לא הציבור ששומע אותי, אז אני אנהל את המסע ומתן הזה מול ראש הממשלה.
אוקיי, אז נאחל לך בהצלחה במסע ומתן, וכעת הזכרת את ראש הממשלה, יום קשה עובר אליו, מותקף, בין היתר גם ממי שהיה קרוב אליו בכמה ממשלות, איבט ליברמן, כמובן גם על ידי לפיד שהיה בממשלה הקודמת, ובוז'י הרצוג.
כן, אבל זה באמת...
רגע, אבל אף אחד מהחברים בקואליציה, לא שמענו לא את בנט, לא את כחלון, לא את דרי, לא את ליצמן, אף אחד לא מתייצב לימינו, אולי זה יכול ללמד אותנו משהו על עד כמה הקואליציה הבאה יציבה והומוגנית.
לא, אני דווקא שמעתי את בנט לא מזמן ברעיון שהוא נתן מישיבת העשייה שלהם, שהוא אמר, אנחנו נהיה ממשלה מאוחדת, קואליציה אומנה מצומצמת, אבל אנחנו כממשלה יש בינינו פערים מאוד מאוד מצומצמים, ולכן אנחנו נעבוד כגוש אחד וכממשלה לקדם נושאים ותהליכים שראש הממשלה והממשלה תביא. ולכן אני לא חושבת שאין מי שעומד לצד ראש הממשלה, אבל בהחלט אני חושבת שה... התקפה של, של הפיד היא די מבישה, בעיקר אותו, כי הרי הוא ישב בממשלה של 22 שרים, וטוב שהוא הלך לבגץ, וטוב שבגץ אמר את דברו, ודחה את עתירתו, ואיבט, שיחק את המשחק הפוליטי הכי מוכר שיכול להיות, הוא נמצא מחוץ לממשלה, ואני מקווה שבעזרת השם ראש הממשלה יצליח להרחיב את הממשלה, ולהביא לידי ביטוי את רצון הבוחרים, 30 מנדטים הליכוד קיבל. אני לא חושבת שיש רצון למישהו ללכת לבחירות נוספות, שיעלו מיליארדים למשק הישראלי, בתוספת של שר כזה או אחר, היא לא זו שתפיל את הממשלה.
בכל אופן, אבל איווט ליברמן שיתקוף את הממשלה מימין, למעשה, אופוזיציה גם מימין וגם משמאל, ועם כל הפיליבסטרים, ועם כל זה שאנחנו רואים שממשלה, אנחנו עדיין לא יודעים מתי בכלל תוכל להיות מוקמת. את רואה האפשרות שממשלה כזו יכולה כן לשרוד, יכולה כן למלות את ימיה? בוא ננסה להיות הגיוניים ומציאותיים.
אני חושבת שזה לא יהיה פשוט, אבל זה בהחלט אפשרי, ולכן גם ראש הממשלה אמר שיש לו כוונה להרחיב את הממשלה. לא, איווט הוא לא, אתה יודע, הוא לא היחיד שנשאר. אני מתארת לעצמי שראש הממשלה יעשה את השיקולים הנכונים. אני סומכת עליו שהוא ירחיב את הממשלה, ותשמע, בסופו של דבר, אין ספק שלא היינו רוצים להגיע לממשלה, לקואליציה של 61. זה בוודאי קואליציה מאוד מאוד בעייתית, מ-59 אופוזיציה. והקואליציה קשה מאוד לניהול. היא לא בלתי אפשרית. ולכן יש כוונה להרחיב את, את הקואליציה. עם מי ירחיבו את הקואליציה? מי יצטרף לקואליציה הזאת? מוקדם לדבר על זה.
אבל מאוד ברור הזה... שיש לנו שתי אופציות. או שהממשלה תיפול, או שהממשלה תורחב. כלומר, אפשרות לשרוד בצורה הזו, גם את חברת הכנסת רגב לא מאמינה באופציה שכזו.
לא, אני לא אמרתי שאני לא מאמינה. אני חושבת שזה בהחלט אפשרי. זה קשה, אבל זה אפשרי.
טוב, נאחל לכם בהצלחה גם היום, למעשה לילה ארוך מאוד בכנסת.
אנחנו נמצאים היום בעוצר יציאות מהכנסת, כן, עד שנאשר היום בהצעה הראשונה.
אני מקווה שלפחות המזנון ימשיך להיות פתוח לשעות הלילה מאוחרות, שלא תהיו רעבים.
המזנון יהיה פתוח, אל תדאג, לא נהיה רעבים, נשאר פה, כולנו בהחלט נפגשים, אני לפחות מקיימת פגישות, עוברת על דואר, יש לנו מה לעשות, גם על שעות הקטנות של הלילה.
כן, אחרי כל כך הרבה ימים שבהם הכנסת למעשה לא הייתה פעילה, אז בוודאי שעומס העבודה ש... מוצב על השולחנות הוא גדול מאוד.
אין ספק, וכדאי שהממשלה כמה שיותר מהר תושבע, ונחזור לעבודה, ויחזרו כולם לעבודה, ונעשה את התפקיד שלנו למען צמצום פערים, וכפי שאמר ראש הממשלה, המשימה העיקרית, הורדת מחיר הדיור והורדת יוקר המחיה.
בהצלחה רבה, תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה.
ערב טוב, וכעת נעבור לאבי שיף, הכתב הפוליטי בחדרי חרדים. ערב טוב אבי. תכף אנחנו נדבר איתו על הסיפור היום עם המשבר שמייצר חבר הכנסת אייכלר עם הדרישה שלו לתפקיד, כשהוא למעשה באופן עצמאי גם מעביר בקשה לזאב אלקין שניהל את המסע ומתן, וגם במכתב ליועצת ראש הממשלה אתמול על הדרישה שלו, אומר אל תזלזלו בדרישה שלי. ואבי שיף הביא את המכתב שהוא שיגר אל לשכת ראש הממשלה. אבי מצטרף אלינו, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
קודם כל עדכון, המשבר הזה עם אייכלר נפטר? דובר על איזושהי פגישה אחר הצהריים שלו עם מזכיר הממשלה.
כן, הפגישה עם מנדלבליט, במקרה ראיתי את זה בעיניים, זה פגישה לא מתוכננת, זה פגישה במסדרונות הכנסת, פגישה אפשר להגיד במסדרון, לא פגישה שנקבעה, אבל כן, הם שוחחו בעניין, ואני גם יכול להתקן אותכם שבבוקר כבר שוחח מנדלבליט עם אייכלר בנושא, מנסים להגיע בשעות אלה לסוג של הסכמה. אני יודע שיש התייעצויות בין גורמים ליכוד וגורמים ביהדות התורה בכדי להגיע לסוג של הסכמה. עדיין לא ברור לאיזה תפקיד או לאיזה שדרוג של תפקיד, אבל יש סוג של התקדמות. הם הבינו שיש פה סוג של, בוא נגיד, נקרא לזה בלשון של
רגע, אפליה. אתה מציין גורמים נוספים מתוך יהדות התורה שגם מסייעים לאייכלר בעניין במגעים האלה מול
כן,
משרד ראש הממשלה?
אני יודע שיש גם עוד גורמים שעוזרים לאייכלר בנושא הזה. גם אם נסתכל באמת על ההסכם הקואליציוני, מצד התפקידים יהדות התורה לא יצאו עם הרבה תפקידים.
אז רגע, בוא נחזור אחרות. שנייה אחורה לטובת המאזינים שלנו שאולי לא היו בהאזנה הבוקר ולא שמעו את הדברים כשהם פורצים כאן בתוכנית הבוקר ברדיו. למעשה אייכלר משגר את מול מכתב, אחרי צריך לומר את האמת, פנייה שהוא העביר לאלקין כבר לפני כשבועיים, עוד לפני החתימה על ההסכם הקואליציוני, על כך שהוא דורש שיתחשבו בו בחלוקת התפקידים.
נכון, אייכלר בעצם משגר אתמול הודעה, בוא נקרא לזה בקונספט שלו הודעה, זה לא מכתב, זה לא מכתב בפקס, זה לא הודעה ארוכה ב-SMS שנשלח לפרח לרנר, יועצת ראש הממשלה בכנסת, בעצם היא גם המסוג של המקשרת עם החרדים, ובעצם שם הוא בעצם אומר שבעצם יהדות התורה קיבלה הרבה פחות משס ומהבית היהודי, גם בעצם אז הוא מסביר שהוא דורש את היושב ראש הוועדה לפניות הציבור לכל הקדנציה, והוא אומר שזה נכון שזה ועדה קטנה, אבל הוא רוצה זה כי זה מאוד עוזר לציבור, הציבור החרדי נעזר מזה, ובעצם בסוף הפסקה כמעט האחרונה הוא כותב, הרב ליצמן יודע שאני מכרז בעניין, תודי גם לאלקין שלא איתה ברצינותי, ולא יבזה את ראש הממשלה, רוצה בטובת העניין.
המשפט הזה רגע בא למתוח ביקורת למעשה על ליצמן, או לומר אני מתואם איתו במשבר הזה שאני מייצר מולכם כעת?
בעצם הוא אומר, תשמעו, אני לא סתם מאיים פה, ליצמן יודע מזה, אני לא שאני מגיע פה מאחורה פה ומנסה לגייס לעצמי איזה סוג של תפקיד, הוא אומר, כן, ליצמן...
כלומר, במילים אחרות, אני מבין ממך שליצמן מגבה את הדרישה הזו של אייכלר?
ליצמן, לא, נכון לעכשיו, לא מגבה את זה, כי כפי מה שהבנתי ביהדות התורה, עד ליום החתימה של יהדות התורה זה לא היה רלוונטי ולא היה אפשרי, לכן ליצמן לא מגבה, אין סיבה, אם היה אפשרות לקבל כזה תפקיד, ליצמן היה דורש אותו, עד לרגעי החתימה לא היה אפשרי לקבל את הרשות הוועדה, אני מאמין שאם יהיה אפשרות לקבל...
כלומר, ניסו כן להשיג את זה? כי אתה יודע, חבר הכנסת מקלב דיבר פה בתחילת השעה, והוא אומר, את כל האנרגיה השקיעו בנושאים המהותיים, העניין של התפקידים הוא משני לחלוטין, הוא אומר על עצמו, כשאנחנו יודעים אגב לגבי מקלב, שהוא היה מדובר שהוא יקבל את יושב ראש ועדת הפנים, גם תפקיד חשוב, וגם זה לא בטוח כעת שהוא מקבל, נכון?
נכון שיהדות התורה השקיעה את רוב המאמצים בנושאים של הנושאים המהותיים יותר, נושאים של החוקים, חוקי הגיור, גיוס, דיור, חינוך ודברים כאלה, אבל גם, בוא נגיד בצורה הכי ברורה, בנושאים של, של, של התפקידים, היה סוג של, נקרא לזה, הזנחה, או סוג של, שלא הולכו עד הסוף. הם לא יכלו למתוח את זה, את הקו, מי שרואה את מה שאריש דרי קיבל, וגם הבית יהודי, קיבלו גם תקציבים, קיבלו גם כל דבר, כל אחד מה שחשוב לו, וגם קיבלו תפקידים מכובדים. איזו תורה כנראה, אתה יודע, אחרי שקיבלו את כל ההבטחות לגיור ולגיוס ועל כל הדברים שהם רצו, אז הם כנראה שהם ראו לעצמם לנכון שכנראה שאין אפשרות לקבל יותר תפקידים. אבל במבחן האחרון שאנחנו רואים איך שהבית היהודי ושאס יצאו, עם קצת יותר לחץ היה אפשר לקבל גם תפקיד יותר חשוב למקלב, ואולי גם תפקיד לאייכלר.
אז רק השאלה היא באמת מה היה יותר חשוב, האם החשש מזה שאולי מישהו מהאופוזיציה יקדים ונתניהו ירים ידיים מהאפשרות של הפנייה שלו לחרדים, והאם כפי שהזכיר גם כן מקלב בתחילת השעה הרב מקלב, שאיווט ליברמן אם הוא היה חותם לפניהם היה יכול לקבוע את קווי היסוד של הממשלה שיהיו פחות טובים לצורכי היהדות. בנוגע למקלב, מה אתה שומע על התפקיד הזה שהוא צפוי לקבל? אתה יודע כבר משהו, משהו נאמר מתחת לשולחן?
נכון לעכשיו לא צפוי שינוי בתפקיד שלו, יושב ראש ועדת המדע. אין ספק שמקלב כמספר 2 בדגל התורה אמור לקבל תפקיד יותר חשוב, אבל נכון לעכשיו מה שמדובר זה תפקיד יושב ראש ועדת המדע. ועדה שגפני, מי שזוכר בקדנציה האחרונה, עשה דברים, אתה יודע, העיר את הוועדה הזאת כמו שהרבה לא עשו לפניו.
כן, גפני גם גילה שדרך הוועדה הזו ניתן לעזור, כן, לא יאומן, ועדת המדע לעזור גם לציבור חרדי.
הוא היה דורש שמשרדי ממשלה יתייצבו שם, בעצם ייתנו תשובות על נושאים שאיכשהו קשורים לציבור החרדי, בתוך הנושא של המדע. המדע זה דבר שאפשר לפרש אותו להרבה כיוונים שקשורים גם לציבור החרדי. אבל לגבי אייכלר, אין ספק שאייכלר פה בעצם יוצא נסגן יושב ראש הכנסת לחצי קדנציה, תפקיד שבעצם גם באופוזיציה מקבלים את זה. בוא נזכיר לכם שאורי מקלב היה סגן יושב ראש הכנסת בקדנציה האחרונה שהיינו באופוזיציה. זה לא מדובר בתפקיד חשוב, ולא מספיק חשוב, אבל לא תפקיד שמספיק בשותף קואליציוני עם 6 מנדטים, שהתפקיד, שאלו התפקידים שהם קיבלו, אז יכול להיות שיתנו לו עוד איזה משהו. עדיין, אני אומר לך, ממש בשעות הקרובות, אמור להתקיים איזו פגישה בין הצדדים, איכשהו להגיע להסכמה. בסך הכל, הליכוד השקיעו הרבה מאמצים שיהדות התורה יהיו מרוצים, כי הם יודעים שיהדות התורה זה נכס שחבל לו להפסיד אותו.
נכון. אבי שיף כתב בחדר חרדים, תודה על הניבוח הזה, בנוגע למשבר שחבר הכנסת אייכלר, כפי שהוא אומר, צפוי להיפטר בשעות הקרובות. אנחנו פרסומות ושווים עם עוד נושאים. מהיום הסוער והבוער הזה.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שבנו עליכם, וגם עכשיו אנחנו ממשיכים לעסוק בעניינים המתרחשים היום בכנסת. פונים אל כתבנו גואל וקנין. ערב טוב גואל.
ערב טוב מני.
כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה התרחשויות. בשאלה אחת היא שלפני שניגע בכלל הנושאים שעליהם אנחנו רוצים לדבר, נראה לך אחרי היום הראשון הזה בכנסת, נראה לך שיש סיכוי שהממשלה הזאת תשרוד?
היום זה עדיין מוקדם. קודם כל נתניהו מוטל התפקיד לבוא ולשרוד את השבוע הקרוב. שמן הסתם הוא ישרוד אותו, אבל סתם בשביל לסבר את האוזן לך ולמאזינים, כשאני נמצא בכנסת בדקות האחרונות, תורי השלט שבולט יותר מכל, זה השלט שמודיע על 61 ח"כים מתוך חברי הקואליציה שנמצאים כרגע בתוך המליאה. הדבר הזה למעשה הוא אומר משפט מאוד ברור.
עוצר, חופשות, עוצר קרא לזה, עוצר
פשוט
יציאות.
עוצר, אין יציאות, אין חופשות, אין שום דבר. החבר'ה פשוט צריכים לדעת ולהישאר פה. אין יציאות לאף מקום, אין יציאות, אתה פשוט, החבר'ה מושבתים פה.
אגב, מה האמונה שחברי האופוזיציה בסיכויים שלהם להפיל את הממשלה? כמה חברי האופוזיציה נותרים הערב הזה בכנסת? כמה עכשיו יש?
אני אסביר לך, להפיל אין, כי גם במקרה המרבי אנחנו מדברים על 61 מול 59, הנקודה העיקרית היא שלהם יש את המוטיבציה להפיל את הממשלה, והם יעשו את זה בכל מחיר, זאת אומרת לבחינתם כרגע, נכון לעכשיו, אין כיזוזים, אין יציאות, אין שום דבר, ואתה יודע, אתה לא צריך את כל ה-24 של המחנה הציוני שהוא מורעלים, מספיק לך 8 כאלה, ויש הרבה יותר מ8 בתוך המחנה הציוני, אנחנו נראה רק על מפלגה אחת מתוך הפסיפס שמרכיב את האופוזיציה, אז כך שאתה יכול לקבל פה קואליציה מאוד מעניינת. אגב, נקודה מעניינת, בשיחה שעשיתי עם מוישה גפני, הוא אומר לי בצורה מפורשת, אני מעדיף את הקואליציה הזו על כל קואליציה אחרת, היא טובה יותר, היא מעניינת יותר, ו... ויהיה לי יותר קל לעבוד איתה מאשר עם קואליציה אחרת גדולה יותר.
זה אמירה מעניינת מאוד.
והנס העיקרי שליברמן לא נמצא, כי אם ליברמן הם לא היו מצליחים לשרוד את הקדנציה הזו, מבחינתם בכל מה שקשור לחוק הגיוס, איתו הם לא היו יכולים להעביר את השינויים. אגב, כאשר אני שואל אותו לגבי רחל עזר.
כלומר, רגע, שורה תחתונה, לפני השאלה הבאה, שורה תחתונה מבחינת גפני, עבור הציבור החרדי זו בשורה טובה, הממשלה הזו, ממשלת 61.
ככה אומר הרב משה גפני, אבל בוא נתפס גם את דברים שאומר אריה דרי, עכשיו אתמול באיזשהו אירוע שהוא נמצא, והוא ככה מעין הקיצה ניר ברקת תחוס תוכניות לחמש שנים, אני תוכניות לחמישה שבועות לא יכול לעשות, כי שום דבר לא ברור עדיין. כך שהנקודה פה היא בכלל לא פשוטה, אבל בוא אני רוצה לגוע בנקודה הבעייתית. בסופו של תהליך יש פה ועדות, צריך לרוץ שם מוועדה לוועדה וללכת להיות שם בתוך הדיונים הללו. ואין שום ערבות שמישהו לא יפספס, וקואליציה מתחילה להתפורר, שמתחילה להפסיד בהצבעות בתוך מה שנקרא בתוך דיוני הוועדות, ששם לכאורה אמור להיות להם רוב, אמורים לדאוג לזה. עכשיו כאן גם יש פה את הבעיה של מי יהיה יושב ראש הקואליציה. עכשיו אם יושב ראש הקואליציה היה זאב אלקין לצורך העניין, אז אני בטוח שכל חברי הקואליציה נכון להיום היו רגועים, הולכים לישון בראש שקט. כשהוא היה יושב ראש קואליציה לא היה מצב שמישהו הבריז לו מההצבעות, לא בוועדות ולא בכל מה שקשור למליאה. אבל אם יהיה אחד אחר שיהיה לו פחות כוח ויוכל להילחם פחות בחברי הקואליציה, או שהחבר'ה פשוט יצאו לחופשות, אתה יודע, אנשים לא יכולים להתחייב שהם כל הזמן נמצאים באותו מקום, פה תהיה בעיה. פה זו גם הבעיה העיקרית של נתניהו, שעד נכון לרגע זה אין לו אף אדם שהוא יכול לבנות עליו כעל יושב ראש, כעל יושב ראש הקואליציה. זו בעצם הבעיה העיקרית שלו.
אוקיי, ומה לגבי ליברמן שאותו אנחנו רואים משתלח היום בצורה קשה מאוד בנתניהו, ובמקביל יושב ונפגש היום גם עם כמובן אנשי האופוזיציה, אם זה בוז'י הרצוג, אבל במקביל גם עם משה כחלון, זאת לאחרי שבצהריים מתקפה ואומר בכלל לא קבלתי את משה כחלון לכלום, הוא לא היה צריך לעזוב את הממשלה. מה קורה עם איווט ליברמן? הוא איבד את הצפון?
לא, אז בוא נקרא לילד בשמו. אביגדור ליברמן היום כאשר הוא משתלח, הוא בעצם לכאורה משתלח בעיתונאים שמבחינתו המציאו סיפורים שלא היו ולא נבראו, על כל מיני ישיבות ותיאומים כאלה ואחרים שהוא עושה עם חברי קואליציה, כאלה שהיום גם בקואליציה, והם חברי אופוזיציה, אז הוא אומר לו, היו דברים מעולם. הוא גם, אתה יודע, היה נראה בהתחלה שנכנסנו לישיבת הסיעה, שהגענו לישיבת סיעה של ישראל ביתנו, בשלב זה עבר כאילו לטקס חלוקת תעודות, מה שנקרא תעודות אמינות לעיתונאים, שהוא חילק שם מהעיתונאי שמיטיב לשקר, ועד העיתונאי שפשוט המקורות שלו לא נמצאים עם שני רגליים על הקרקע. הנקודה הזאת היא לחלוטין הייתה בעייתית מבחינת ליברמן, השמיצו אותו לאורך כל הדרך כך לטענותו, הוא גם הגיש תלונה למועצת הרשות השנייה בעניין הזה כנגד לא מעט עיתונאים שהוא נקב בשמם במהלך הדיון, אבל הנקודה העיקרית היא שהוא אומר, בליכוד אני חזק יותר מנתניהו, וזו הייתה אמירה מאוד מעניינת. החברים שלי הם הרבה יותר, מבחינה מספרית,
אז הוא מנסה לפורר ולהחליש את הליכוד, אבל כבר למדנו שמאחורי הביטויים והאיומים הגדולים של ליברמן הרבה מאוד פעמים לא עומד כלום. למעשה ליברמן במערכת הבחירות האחרונות די הוכיח שמילה אצלו זו לא מילה, וגם הכותרות האלה נגד הליכוד, אני חושב שלהתרגש מהם בוודאי לא צריך.
הנקודה היא פה, הוא לא, אני חושב שהוא פחות ניסה לרגש, יותר ניסה להעביר את רוח הדברים. גם מאוד חרה לו הנושא שמדברים על קניית שני חברי כנסת מישראל ביתנו ומעבירים אותם לליכוד. לפחות אחת אנחנו מדברים על אורלי לוי, הטענה הייתה שאולי אפילו אח שלה שהוא חבר כנסת מטעם הליכוד נשלח לזירה
לנסות לפנות אליה ולהעביר אותם. בוא ננצל את השניות האחרונות גואל של השעה הזאת אולי לעדכון ממך למשרד הדתות. הצעת את האש הבוקר עם הדיווח שלך שמרגיל ככל הנראה לא יהיה שם גם בתפקיד סגן.
נכון לעכשיו יש פעיה לארד אריאל, שום מועמד למלא את התיק הזה. מרגי הוא נמצא בבעיה גם מפת קרבתו לרב אמר, גם מפת וטו שהטיל עליו אחד הרבנים עם קורבי שס, כך שבנקודה הזו בעצם, אבל נקודה אחת צריך לומר, היום הוא נמצא במעמד שכבר הוא לא כל כך רוצה להיות במשרד הדתות, אם זה לא הולך חלק, אני לא רוצה את זה בכלל.
אלו דבריך גם בעניין משרד הדתות, גואל וקנין כתבנו, תודה רבה, אנחנו חותמים את השעה הזאת, יש טיפל לעורכת ראשית, עורך ומפיק מעוז הבדי וישי פופובסקי הטכנאי. מיד אחרי הפרסומות והחדשות, שעה שנייה של המהדורה המרכזית.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שבנו עליכם, השעה השנייה של המהדורה המרכזית כאן בכל חי, וגם בשעה הזו אנחנו כמובן נעסוק בעניינים האקטואליים. פותחים את השעה הזו עם פרופסור אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי שערי משפט, ערב טוב.
ערב טוב וברוך.
אז תחילת ניסיון הקמת הממשלה החדשה, כמובן עובר בדרכים המשפטיות. בגץ, טוב, זה כבר לא הופתענו, אבל היום בגץ את העתירה הראשונה למתן צו ביניים מסיר מעל השולחן. האם לך שתוגש, אם תוגש עתירה שלא תבקש צו ביניים, אלא תעסוק בעניין עצמו, בעניין הקוטי עצמו של הרחבת הממשלה, האם אז יש סיכוי שנקבל פסיקה אחרת מבית משפט עליון?
ראשית צריך לדייק, העתירה לא הוסרה, הייתה במסגרת העתירה שהוגשה, הייתה גם בקשה לצו ביניים, והבקשה הזאת, בגץ החליט שהוא לא מוציא צו ביניים, אבל העתירה עדיין קיימת ועומדת, נקבע דיון בעניינה בעוד כשבועיים. אני מעריך שהעובדה שבגץ לא מהיר לקבוע דיון היום, מחר, אלא הוא דחה לא רק את הדיון בצו הביניים, אלא את הדיון בעתירה כולה למשך שבועיים, ניתן להעריך שככל הנראה בגץ לא חושב שהוא צריך להתערב, למרות שזה כמובן לא ודאי, מכיוון שהמדינה עדיין צריכה להשיב לגוף העתירה, מה שהיא עשתה בינתיים גם בתגובה שלה שהגישה אתמול, וההנחה היא שבגץ כנראה לא יתערב בעתירה הזאת.
עכשיו, בגצים נוספים כבר עומדים על השולחן, גם נגד יואב גלנט, מינויו של גלנט, וגם המינוי של דרי, וגם המינוי של ליצמן.
אכן.
מה בנוגע לפחות לשלושת העתירות הללו?
גם כאן אני חושב שגם אם תהיה ביקורת מסוימת, בגץ לא ממהר להתערב, צריך לזכור שפה מדובר במהלך שהוא מהלך פוליטי בעיקרו, הרכבת ממשלה היא מהלך פוליטי מובהק, הוא מהלך פוליטי שנעשה גם באישורה של הכנסת, בגץ לא מתערב, ממהר להתערב בכלל במהלכים פוליטיים, כדי שלא יגידו שהוא נכנס לביצה הפוליטית, ומעבר לזה, בגץ גם נזהר מאוד בכבודה של הכנסת, למרות שיש לו איזה דימוי שהוא מתערב על ימין ועל שמאל, בסך הכל במהלך עשרות השנים שהמדינה קיימת, בגץ התערב במקרים מאוד מאוד ספורים, אני לא סבור שזה המקרה, יכול להיות שתהיה ביקורת בפסק הדין, אבל אני לא חושב שהעתירות הללו תתקבלנה.
אבל למעשה, באמת לתפיסה הזו שכביכול בגץ הוא מעל החוק, בגץ הוא מעל הכנסת, ומשנה את חוקי הכנסת, הרי זה למעשה גם מה שעומד בסוד החשש מפני איילת שקד, שהיא זו שתביא לצמצום כוחו של בגץ, ומנגד אנחנו רואים היום את יאיר לפיד מצהיר, כן, אנחנו נמשיך בדיוק בגישה הזו, אנחנו נגיש עוד ועוד בגצים.
כן, אז זה בדיוק מוכיח שהאמירות הללו אין להם שום בסיס עובדתי, הן אמירות ששגורות מאוד, בגץ מתערב אכן לעתים במעשים אגב של הממשלה, שמעשה מנהל, אבל כאשר מדובר בהחלטות של הכנסת, אפילו בחוקים של הכנסת, צריך לזכור שמהפעם הראשונה שבגץ הצהיר לפני 20 שנה שהוא יכול לפסול חוקים של הכנסת, עד היום הוא פסל משהו כמו 12 או 13 סעיפי חוק, ואגב, גם הסעיפים האלה בדרך כלל הם סעיפים זניחים, כלומר מדובר בפחות ממקרה אחד לשנה, וגם אז מדובר שוב בסעיפי חוק ולא בהחלטות של הכנסת, כאשר מדובר בהחלטות פוליטיות מובהקות, הסיכוי שבגץ יתערב צריך להיות מקרה מאוד מאוד קיצוני, אני לא חושב שזה המקרה של שלוש העתירות שקיימות היום לגבי שלושת המועמדים, בסך הכל החוק מאוד ברור בעניין הזה, החוק אומר שמשחלפו 7 שנים, אדם גם אם הוא ישב בכלא בעבירת קלון יכול לחזור לפוליטיקה, לגבי יואב גלנט אפילו לא ישב בכלא, ולגבי הרב ליצמן, שוב אנחנו יודעים שהיה תקדים לזה כבר, זה לא דבר חדש, שסגן שר מכהן כשר, זה נכון שבגץ העביר בזמנו לפני כ6 שנים, כשהוגשה אז עתירה, כשהרב ליצמן נכנס לתפקיד שלו אז כסגן שר הבריאות, הוגשה עתירה ובגץ העביר ביקורת מאוד חריפה למהלך הזה, אבל גם אז הוא לא התערב, אני משער שגם הפעם, גם אם תהיה ביקורת ויהיה המשך של הביקורת, התערבות ממש, אני לא מאמין שתהיה.
אז מנסים לנהל את האופוזיציה דרך הגישות, הניסיונות המשפטיים האלה. הייתי שמח לשמוע את דעתך, פרופסור אביעד הכהן, בעניין המינוי הזה של שרת המשפטים החדשה, איילת שקד. גם אתה בין החוששים?
אני ראשית ממש לא חושש, אני חושב שכל שר, ולא משנה מי הוא ומה הוא, צריך לתת לו את האשראי, את הקרדיט, שהוא ימלא את תפקידו. לכל שר יש עמדות משלו, גם השרה הקודמת צריך לזכור, באה עם סדר יום מאוד ברור לתפקיד שלה. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אפשר לחלוק על זה, אבל בוודאי שזה לגיטימי. צריך רק לקוות שהוויכוח יהיה באמת בפסים ענייניים ולא יעבור לפסים אישיים. מה שקורה בשבוע האחרון זו מתקפה חסרת שחר, חסרת תקדים, אני חושב, לגופו של אדם ולא לגוף העניין. אני חושב שזה דבר פסול לחלוטין, ולא משנה מה העמדה של מי שתוקף ברמה העניינית, אבל בוודאי התקיפות האישיות האלה לא מוסיפות לאף אחד שום דבר. אני רוצה גם לקוות שגם שרת המשפטים הנכנסת תקיים דיאלוג עם המערכת המשפטית. היא יכולה, שוב, לא צריכה להסכים, היא באה עם סדר יום מאוד מאוד מגובש, היא הביאה עמדות מאוד נחרצות בשאלת ההתערבות של בית המשפט, בשאלת ההרכב של הוועדה למינוי שופטים, ובעוד שאלות כבדות משקל. וצריך לקוות שהדיון הזה יהיה ענייני, ובסופו של דבר, כמו תמיד, מה שיכריע זה עמדת הרוב, ופה אין אף פעם הסכמה של 100%. צריך לקוות שכך יהיה גם בעניין הזה.
וחוסר הרקע המשפטי שלה, זה דבר שלא מדאיג, לא אמור להפריע לתפקוד?
אני חושב שזה בוודאי לא מדאיג. אדם לא צריך להיות, אמר פעם מישהו שכדי להיות, פרופסור למתמטיקה, אתה לא צריך להיות משולש. כדי להיות שר משפטים, אתה לא חייב להיות משפטן, זה בוודאי יכול לעזור, אבל יש גם יתרון מסוים למי שבא דווקא מחוץ למערכת, הוא רואה את הדברים בצורה שונה, הוא רואה אולי את הדברים בצורה יותר ציבורית, מנקודת מבט ציבורית. אין ספק שאיילת שקד, אני לא צריך לתת את הטיעונים, היא חברת כנסת עם אינטליגנציה מאוד גבוהה, היא יכולה לתפוס דברים בקלות, לא מדובר פה בדברים מסובכים, וכאשר מדובר בשאלות מקצועיות, יש תמיד לשר יועצים מקצועיים שמטפלים בצד המקצועי, אני לא חושב שהדבר הזה יפריע כי הוא זה לתפקוד שלה.
אולי באמצעות יועצים גם מהתחום הזה, פרופסורים וכדומה שיוכלו לייעץ.
הדבר הזה תמיד היה ותמיד גם יהיה, תמיד לכל שר יש צוות של עוזרים, יש במשרד המשפטים אנשי מקצוע מצוינים, וגם מחוץ למשרד, ואני משער שהיא תיוועץ בהם ותקבל את ההחלטות הנכונות. מה שצריך הרבה פעמים זה שכל ישר, הרבה יותר חשוב מאשר כל הידע המקצועי. וזה אני אומר כמישהו שיש לו ידע מקצועי.
בהחלט. תודה רבה על הדברים, פרופסור אביעד.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, דיקן המרכז האקדמי שערי משפט, ובמעבר חד, אמנם עדיין עוסקים בבית היהודי בהקשר הזה של מה שחתמנו עם הילד שקד, אבל הפעם אל נפתלי בנט. שלום לאורך מרכז העניינים, יצחק נחשוני.
שלום.
אז נפתלי בנט מבצע למעשה מחטף של הרגע האחרון במשרד לשירותי דת.
נכון.
מה אתם חושפים בעיתון בהקשר הזה?
אחרי שנערכו הבחירות, קצת לפני פסח, חתם נפתלי בנט על תקנות חדשות לבחירת רבני קהילות. מושג חדש, שאני מניח שזה השלמה לכל מה שנעשה במשרד הדתות, בהשתלטות על ההתיישבות. כאן מדובר על הפריפריות יותר, על מקומות שבהם האוכלוסייה היא ברמה סוציו-אקונומית נמוכה יחסית, ותקנו תקנה שיוכלו לבחור שם, זאת אומרת רבני קהילות, רבני בתי כנסת, יוכלו לקבל תקציב ממשרד הדתות. אני מניח שזה על חשבון רבני שכונות, למרות שבאחד הסעיפים נאמר שגם במקום שיש רב שכונה, יכול להיות רב קהילה, ויש כל מיני פרמטרים ומבחנים, איך בעצם אפשר לקבל את הכסף הזה, שהוא אגב יגיע מהרזרבות, ממה שלא הלך לאיבוד במרכאות, שלא נוצל בשנת 2014.
אבל לשר הבא יש אפשרות, או תהיה אפשרות לשנות את ההחלטה הזו?
עכשיו, הרבני קהילות, אני לא בטוח ששס תתנגד לדבר הזה, משום שזה דבר שנתון לוויכוח אם זה טוב או לא טוב, ויכול להיות שיבוא השר הבא גם ויגיד שזה בסדר גמור. לא על זה מדובר, מדובר על מכתף מבחינתנו, על מכתף שאין לו תקדים. נאמר שם התקנות, יש את המבחנים איך יקבלו את הכסף, ובמבחנים האלה הכניסו סעיף שבו נאמר כך, מישהו בעצם עבר שני מבחנים להסמכה, הוא גם לא רב מוסמך, שני מבחנים להסמכה של הרבנות הראשית, יכול להיקרא רב קהילה ויקבל כסף, אבל אם הוא שירת בצהל או בשירות אזרחי, הוא יקבל יותר כסף.
זו לא אפליה? זה משהו שיכול לעבור מבחינה חוקית?
זה פורסם ברשומות ביום חמישי. אין לזה תקדים כאשר זה היה בכל מיני דברים אחרים, בדירות, במבחנים אחרים, הציבור החרדי התקומם נגד זה, עכשיו מדובר על רבנים. כלומר, אם יהיה, בואו נגיד, וזה לא תיאורטית, נאמר שם במפורש, אם יש רב שלמד כל חייו וקיבל תעודת הסמכה של הרבנות הראשית של יורה יורה, למד כל ימיו ולא שירת בצהל ולא שירת בשירות אזרחי, או במכינה צבאית, הוא יקבל פחות כסף מרב שכן שירת, אגב גם פחות כסף מרב בקהילה אתיופית.
קהילה אתיופית. הקשר הוא כמובן מבחינת רב בקהילה אתיופית, אם הוא יוצא צבא,
לא, יש שם סעיף. לא, יש שם סעיף שאם הקהילה האתיופית, הוא גם יקבל יותר כסף, וזה בעצם בהשוואה, שם אין תנאי, שם המנהיג הרוחני, אז שאי אפשר לקרוא לו עדיין רב, כי אן לו הסמכה, הוא לא יורה רואה.
קייס, אני חושב, רוחני,
לא, קייס קראו למבוגרים בהם. אבל לא משנה, אותו מנהיג רוחני שמוגדר שם, הוא לא חייב
להיות בצבא. ולא שירות אזרחי.
לא, אבל בסדר, בוא נגיד שזו אפליה מתקנת.
מה שמעניין אותי, אם האפליה המתקנת הזו עברה אחרי ההפגנות, או שבנט עשה את זה כבר עוד
לא, זהו, הם לא ידעו על זה, אולי לא היו מפגינים. אבל זה יצא ברשומות ביום שבנט כתב, חתם על ההסכם הקואליציוני, אז זה פורסם ברשומות, עד אז זה גם נשמר בסוד, למרות שזה נעשה אחרי הבחירות. עכשיו זה אומר שני דברים פוליטיים גם מבחינתי, אחד שבנט ידע שהוא הריח שהוא יעזוב את המשרד ורצה להכניס איזה עז כזו שאולי לא ישימו לב לה, ויכול להיות שאם אני לא הייתי נובר ברשומות זה לא היה יוצא גם עכשיו ולא היו מוצאים את זה.
מזל שיש אותך.
לא יודע, כן, גם כמה אתיופים בטח יראו את זה חוץ ממני.
אבל
כן, אבל ועוד דבר זה אומר שלגבי משרד הדתות, למה הם כן רצו לקבל סגן ולמה טוב עשו שלא נתנו להם, אם היו נשארים שם, הם היו שמים מקלות כאלה בגלגלים גם בדברים אחרים. אין תקדים במשרד ממשלתי שבו יש עדיפות, בוודאי לא בתפקיד של רב, למי ששירת בצהל. המקום היחיד שזה קיים, וגם זה עשה בזמנו הרב אבי רונסקי, כשהיה הרב הראשי לצהל, בדיוק את אותם קריטריונים אגב, שלא חייב להיות רב צבאי שיהיה לו הסמכה מלאה, אלא עדיף שהוא יהיה בוגר.
בפרט שהשירות בצבא לא אמור לתרום לידע התורני שלו, או להיותו רב. יהיו מי שיאמרו בוודאי כמובן אלא להפך. אם אנחנו כבר מזכירים אבל את משרד הדתות, איזה שהן דברים או מידעים שיש לך ביד, היום מדווח כתבנו גואל וקנין שמרגי למעשה לא רוצה בכלל בתפקיד הזה, אפילו בתפקיד סגן במשרד הדתות.
יש בעיה עם מרגי שהוא עשה תפקידו בצורה נהדרת במשרד הדתות, ומסתבר שהעובדה שהוא עשה את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, והוא מילא נניח את המועצות הדתיות באנשים הנכונים מבחינתו, זה עומד לו לרועץ כרגע, משום שיש בעיה להוציא את האנשים שהוא שם, שחלקם לא מקובלים על ש"ס היום. ולכן עדיף, הוא גם מעדיף, אבל גם, ודאי ש"ס מעדיפה שלא הוא יעשה את הדבר הזה, ושהוא יקבל תפקיד אחר. הוא גם מעדיף שאנשים שהיו קרובים לו בקדנציה הקודמת, לא הקודמת הקודמת, זאת אומרת לא האחרונה, והוא מינה אותם לתפקידים מסוימים, לא יהיה זה שיחליף אותם כרגע.
כלומר, מה שאתה מסביר זה פשוט צעד שנועד למנוע חיכוכים.
כן, זה צעד שנועד למנוע חיכוכים בתוך ש"ס, משום שלא מי שהיה מקובל על ש"ס בתקופה שמרגי יחזיק במשרד הדתות, לא כל מי שהיה מקובל אז, ונניח מונה ליושב ראש מועצה דתית באחת הערים או ממונה, יישאר שם משום שהוא לא כן, בטוח שהוא היום מזוהה עם ש"ס.
כן, זה ברור, האינטרסים השתנו, אז היה אלי ישי בראש, וכעת כמובן אריה דרעי.
כן, ולא בטוח שמרגי יכול לעשות את זה, גם לא בטוח שנעים לו לעשות את זה.
אגב, איזה תפקיד הוא כן יקבל? מדברים משהו על סגן שר ברווחה?
מדברים על סגן שר ברווחה, מדברים על הנגב והגליל, יש כל מיני דיבורים, הוא ודאי יקבל תפקיד, את התפקיד השלישי בחשיבותו הוא ודאי יקבל, אין כוונה לפגוע במרגי, יש כוונה לעשות את השטח נקי יותר, כך שיוכלו לפעול בעצם במשרד הדתות, בלי יותר מדי חיכוכים שיכולים להיווצר, אם הוא יהיה זה.
להערכתך אישית יש סיכוי שאריאל אטיאס בסופו של דבר יתרצה לבקשות אולי כמעט החנונים וכן ייקח על עצמו את התפקיד הזה, יחזור, ישוב להיות שר בממשלה?
לא, הסיכוי שאריה דרעי יחזיק בינתיים תפקיד שר הדתות בדיוק כמו שבנט יחזיק יחד עם תפקיד שר הכלכלה ושם ימונה סגן שבעצם יוציא את הדברים לפועל, סגן ומנכ״ל, סביר יותר כרגע מאשר שיביאו מישהו מבחוץ. אגב, דיברו על שמות מבחוץ, אבל מלבד אטיאס היו עוד כאלה שחשבו עליהם, והם אמרו שלא, או ששאס חברה בה. בכל אופן, כרגע סביר יותר שאריה דרעי יחזיק את זה, עד ש... ויש שם סגן שר שיפעל מטעמו, וזה פעל יפה בבית היהודי עם סגן השר הרב אלי בן דהן.
ואז מי יהיה השר השני מטעם ש"ס? זה יהיה בסופו של דבר יצחק כהן כשר באוצר?
בכל סיטואציה, יצחק כהן הוא השני בסולם החשיבות בש"ס, וכל תפקיד שיהיה השני בחשיבותו, וכנראה זה יהיה שר באוצר, הוא יקבל אותו.
עכשיו, ונגיע לתפקיד הרביעי, דיברנו כמובן על דרעי בראש, לאחר מכן יצחק כהן ואחר מכן מרגי, מי הרביעי ברשימה? כי הרי אם יצחק כהן שר, מתפנה תפקיד סגן נוסף, יש שני סגנים לש"ס.
כן, מדובר על... קודם כל, יש עניין לקבל סגן שר בחינוך. וזה, שוב, זה טבעי שיקבל את זה, במקרה הזה נהרי.
אילו רק בנט יסכים, כשהסיכויים לכך הם גם כמובן קלושים, אחרי שש"ס סירבה לו בדתות.
כן, אבל זה לא אותו דבר. משרד הדתות הוא משרד שאין בו חלוקה לחרדים, לדתיים לאומיים ולאחרים. במשרד החינוך יש חלוקה בין מנהל חרדי כזה או אחר, גם ליהדות התורה יש, וגם להם יש שם סגן שר, וגם לש"ס יש את רשת החינוך שלה. זה לא מעורב יחד, ולכן יכולים בעצם לקבל שם איזושהי שיטה של חלוקה, של אחריות שהיא תהיה ממוקדת מאוד לתוך הציבור החרדי, וזה מה שהיה בעבר. זה לא אותו דבר מה שלקבל סגן שהוא יהיה כולל במשרד הדתות ויעשה ימני רבנים ש...
כן, אבל יש את העניין של הנראות של בנט מול ציבור הבוחרים שלו, כביכול ש"ס ניצחו אותך בדתות, ואתה עוד ממשיך ומתקפל ונותן להם בחינוך.
ודאי שזה לא הכי קל.
אני מתקשה להאמין שזה יעבור בקלות.
ודאי שזה לא הכי קל, אבל זה יותר קל להסביר את זה, מאשר להסביר את השותפות בדתות. אגב, היוצאים ממשרד החינוך מתפארים בכך שהם סינדלו את החרדים, הם סינדלו את לפחות את מי שהיום הוא יהיה סגן שר החינוך, את חבר הכנסת מאיר פרוש, בכך שמנהל החינוך החרדי שהם הקימו, הממלכתי חרדי שהם הקימו, לא יכלו לפרק אותו כל כך מהר, הם טוענים, משום שיש שם 90 עובדים חרדים. בוא נראה אתכם, מפטרים 90 איש, 90 משפחות חרדיות,
אפשר להעביר אותם
לפרנסה.
אפשר להעביר אותם מאגף אחר.
נכון, זו ההתגרות שלהם, זה מה שהם אומרים, סידלנו אתכם, אבל גם זה לא יעבוד, כמו שאתה אומר.
אני חושב שבתרגילים האלה, אצל אנש, מה שנקרא, אצל אנשי שלומנו, אפשר למצוא פתרונות יצירתיים, איך לפתור את הדברים האלה, נראה לי שלא זה מה שמדאיג בעיקר.
נכון מאוד, וגם בנושא הזה של סגן שר לש"ס, יותר קל לקבל במשרד החינוך עכשיו, אחרי שהממשלה תקום, מאשר לפני, משום שעכשיו צריך להיות דבק, צריכה להיות אחדות, וצריכים להיות הרבה יותר הבנות מה שהיו לפני הקמת הקואליציה.
כלומר, מה שאני מבין מדבריך, החרדים יצטרכו כן לדעת לחיות, ללמוד, להסתדר, אפילו עם נפתלי בנט, שבקדנציה קודמת, אתה יודע, בשיחות סגורות לעתים הם אמרו שבנט זה סכנה ובעיה גדולה יותר אפילו מלפיד.
נכון, אבל יודעים איך להתמודד עם זה, ויצטרכו, כן, יצטרכו לעבוד ביחד, אין ברירה. נמצאים ביחד באותה קלחת, ב-61 חברי הכנסת, איך אני אמרתי, ראש ממשלה שבטל ב-60 בעצם, ואין ברירה, אם לא יעבדו ביחד.
לסיכום הערכה שלך באמת ביום הזה, הסוער הראשון בכנסת למעשה לקראת הממשלה החדשה, אתה חושב שיש סיכוי לממשלה הזו לשרוד, ממשלת 61?
אם המבחן יהיה התקציב והמבחן יהיה החוקים החרדים הראשונים, החרדים אני קורא להם, אבל אלה שהציבור החרדי
כן, גיוס גיור כמובן.
אם זה יעבור בתקופה של 3 חודשים, במיוחד התקציב, יש אחר כך להערכתי ממשלה רחבה יותר, וכל מה שחשבנו שיהיה לפני, זאת אומרת הצטרפות של כל מיני גופים גדולים כמו המחנה הציוני, סביר מאוד ש... עוד 3 חודשים כאשר התקציב יעבור, וכאשר בני הנגב האלה יוסרו...
הם ימצאו את הדרך
להחליק פנימה.
אז כלומר, היעד שלנו פחות או יותר חודש חשבן, או מיד אחר חג הסוכות.
כן, משהו כזה.
יצחק נחשוני, עורך מרכז העניינים, תודה רבה.
תודה מני.
תודה, ערב טוב. וכעת אנחנו רוצים לעבור לקובי פינקלר, כתבנו הצבאי, כתבנו לענייני צבא וביטחון. השבוע מתקיים תרגיל בחטיבת יהודה. רב סרן פרידמן לוקח חלק משמעותי בתרגול במקום, כשמשמעות התרגיל, יכולות החטיבה והאתגרים. כתבנו קובי פינקלר כאמור נפגש איתו. שלום וערב טוב קובי.
שלום וערב טוב גם לך, כן, אנחנו מדברים כל הזמן על מוכנות לאינתיפאדה השלישית, כל הזמן דיברו בצהל על כך שצהל מוכן לקראת תחילת חודש אפריל לכל התרחישים ולכל הפעילויות, אנחנו שומעים על יידוי אבנים ובקבוקי התבערה ועל המציאות בכבישים, ורק הבוקר הזה על אותו הדקירה שהייתה במישור אדומים, הוא מסתבר שמתחת לפני השטח וגם קצת מעל לפני השטח, אבל מרבית האזרחים לא רואים את זה, עושים בצהל פעילות רבה ונרחבת, כאשר במרכזה של הפעילות הזאת השבוע מתקיים תרגיל חטיבתי, תרגיל של חטיבת יהודה, בו לוקחים חלק משמעותי כוחות בתרגול החטיבה, כאשר מדובר ביכולות החטיבה, אתגרים, למשל ניהול כוחות שונים, לקיחת אחריות על היחידות המיוחדות, מתווה השטח המיוחד ביהודה ושומרון, לוחמה בשטח בנוי, אנחנו זוכרים רק את הסיפור של ניר אסרף לפני כחודשיים שחששו שנחטף, כמובן על מבצע שובו אחים. קצין אגם יהודה, אגף המבצעים של חטיבת יהודה, רב סרן אמיר פרידמן, היה תפקיד במהלך מבצע שובו אחים. בנוסף, קפת גם לגזרה במהלך החשש של אירוע חטיפה של ניב אסרף, שהתברר ברוך השם כלא נכון. הבוקר הזה פגשנו אותו בחברון, בלב העשייה, בלב התרגיל הגדול שעורכת עכשיו חטיבת יהודה.
הסברת את זה בצורה הטובה ביותר. באמת אנחנו מתורגלים השבוע חטיבת יהודה, לקראת הסלמה שיכולה להיות פה באיוש. בסוף הכוחות כאן בשטח מתמודדים עם שלל אתגרים, אם זה ירי, חדרות ליישובים, פגיעות בצירים, חניבל, כל דבר שיכול אנחנו יכולים להתמודד איתו. אנחנו מתורגלים גם עם כוחות המילואים שלנו. ממש גויסו כאן כוחות המילואים שבהם אנחנו מתרגלים איתם את העבודה של החמל ואת העבודה לקראת אירועים שיכולים להיות אצלנו בגזרה שהאוגדה מתרגלת אותנו.
מה באמת הדבר שהכי מדאיג אתכם, הכי מטריד אתכם?
את האמת, הנפיצות שיכולה להיות פה היא כל כך שסביר להניח שברגע שאירוע אחד הוא יכול ליצור איתו נפץ של עוד כמה אירועים, ואז כאילו הכל כבר יכול לשטוף, ועם זה אתה צריך לדעת להתמודד עם כל האירועים בו זמנית, ולדעת עם כל האמצעים שיש לך לתת את המענה המבצעי הכי טוב.
כשיש סיפור כזה כמו שניר אסרף, איפה תופסים אותך כוחות, איפה תופס אותך את הידיעה הזאת, ומה אתה עושה באותו רגע?
תופס אותי בדרך הביתה בעלונית, ששם אני מבין שכנראה שאנחנו עכשיו אירוע שוב אורחים 2, חוזר אחורה, וממש מתחילים לתפעל את כל האירועים, את כל הכוחות שמגיעים. בסוף, האירועים כמו אלה קוראים לנו לא פעם ולא פעמיים, שהרבה פעמים מדווחים על אירועים כאלה שאנשים שנעלמים, ובסוף נמצאים הרבה יותר מהר מה שהיה בסוף עם ניב אסרף, אבל לא מזלזלים בשום אירוע ובשום דיווח.
יפה, בהחלט מבורך וחשוב. רב סרן אמיר פרידמן, אני אפרד ממך עכשיו, ואתה תמשיך בדרכך, ואנחנו נמשיך בחזרנו, בדרכנו חזרה לאולפן. תודה.
בכיף,
להשתמע. אז כן, כמו שאתה שומע, אבי, אנחנו שומעים את הפעילות הזאת, וזו רק דוגמה אחת מתוך הרבה מאוד פעילויות שלא נשמעות ולא נראות. הבוקר הזה זה קורה בחטיבת יהודה, בימים הקרובים זה קורה מאור וגידים גם בחטיבות אחרות, כמו בשומרון, כמו במרחב בנימין. הפעילות צריכה להיעשות שם כל הזמן וכל העת, וכפי שאמרתי ואמר, פתחתי ואמרתי, גם הדוגמה של הבוקר הזה במישור הדורמים, לא באזור הזה, לא בגזרה הזאת, בבת אחת קורה אירוע, ואין לדעת לאן הוא יתגלגל. אז במקרה הזה אנחנו מדברים בתרגיל, נקווה שזה רק יישאר במסגרת התרגיל.
תודה רבה, קובי פינקלר, על הסיקור הזה, כן, בתקופה האחרונה, ככה ברקע, בלי שאנחנו שמים לב באמת הזדחלות איטית של אינטיפאדה, שפה ושם, כפי שהזכרתי בפתיח, גם הבוקר במישור אדומים, ישראלי בן 19 צעיר שנדקר תחילה נפצע בינוני, ולאחר מכן בבית החולים מצבו התייצב, אבל לצערנו, כמעט מדי יום אנחנו שומעים על עוד איזשהו ניסיון, עוד איזשהו אירוע ביטחוני בניסיון לפגוע או לבצע איזשהו פיגוע. וכעת אנחנו נעבור לכתבנו לענייני חוץ, שלמה ריזל, שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב מני.
לא שקט בכלל בימים האחרונים, לא בלבנון ולא בסוריה.
ממש ממש לא שקט, אפשר לומר אפילו שמדובר בימים קריטיים מבחינת ממשלו של אסד, וגם מבחינת כל המדינות באזור. אסד נמצא בעצם בימים האלו בתקופה הכי קשה שהייתה לו מאז החל המרד אצלו לפני
מדברים, שלוש שנים. יש איזה שהם דיווחים על ניסיון הפיכה?
כן, הניסיון, הדיווח האחרון מדובר על עלי ממלוק, הגנרל עלי ממלוק, שהיה ממש יד ימינו של אסד, היה ראש המודיעין הלאומי בסוריה, שנמצא במעצר בית בגלל ניסיון הפיכה שלו, בגלל קשר שהיה לו גם עם גורמי מודיעין בטורקיה שכידוע רוצה להפיל את אסד, גם עם גורמי אופוזיציה סורים שנמצאים, שהוגלו על ידי אסד ללונדון ולפריז. אסד שם אותו במעצר בית בגלל שהוא פחד שממלוק ינצל את המצב הזה, המצב הנפיץ שיש כרגע בסוריה, ונסה ככה ביד אחת עם הטורקים ועם גורמי מודיעין נוספים לעשות הפיכה. ממלוק בעצם כועס לא על המלחמה במורדים בסוריה ולא על הניסיון ככה להשקיט את המרד, הוא כועס על כך שהאיראנים קיבלו יד חופשית לעשות מה שהם רוצים. האיראנים הם אלו שהלכה למעשה מנהלים את כל הקרבות בסוריה, וממלו כמו גם בכירים אחרים בצבא ובמודיעין הסורי, הדבר הזה חורה להם, כי הם רואים שפשוט הצבא הסורי נמצא מאחורים בכלל, ולא נותן לחלק בלחימה הזאת. הם טוענים גם שהכישלונות של אסד בכל הגזרות, גם בצפון סוריה, גם בדרומה, גם במזרחה מול דאש, הכישלונות האלו מגיעים בגלל איראן, בגלל שהסמיכה שלה קצרה מדי, בגלל שהיא לא יכולה לנסות להשתלט על המון חזיתות.
אז מה הם מצפים? הם מצפים שהוא יפעל לבד, בלי עזרה של איראן?
הם מצפים שתהיה פה עזרה איראנית, כמובן לוגיסטית וצבאית ומדריכי צבא ולוחמים, אבל שהשליטה, שההנהגה בשטח תהיה תחת הצבא הסורי, ולא על ידי גנרלים זרים שלא מכירים את השטח, ולא מכירים את הטופוגרפיה שם במקום, ולא מכירים את הקבוצות הלוחמות ממש. הם רוצים שהסורים המקומיים, אלה שממש גדלו שם ומכירים את הקרקע,
מלחמות שליטה, למעשה, אם אפשר להגדיר את זה ככה, פשוט מאוד. במקביל, למעשה, לניסיון הפיכה הזה, גם מצליחים הארגונים השונים בסוריה להנחיל מכות קשות לצבא סוריה בימים האחרונים.
כן, בעיקרון, שוב, כמו שאמרנו, זה לא ממש צבא סוריה, זה יותר חיזבאללה שמקיז המון המון דם בימים האחרונים, וגם איראן, לפי דיווחים של המורדים, יש לחיזבאללה מתחילת השבוע לפחות 60 הרוגים, בשתי חזיתות עיקריות, חזית אחת לבערי קלמון, ממש על גבול לבנון וסוריה, ששם החיזבאללה מנסה מהמורדים, בעיקר מאנשי ג'באת אל נוסרה, סניף אל קאידה בסוריה, לפלוש ללבנון, ובעצם להעביר את המלחמה לשטח לבנון. חיזבאללה עושה את הלחימה דווקא שם, כי הוא רוצה שצבא לבנון יעזור לו להגן על פלישה כזו ללבנון, אבל צבא לבנון כבר הודיע שהוא לא יעזור, הוא נותן לחיזבאללה להתמודד לבד עם הצרה שהוא הביא על עצמו.
מה זאת, זאת אומרת את עם הצרה שהוא הביא על עצמו? אתה מדבר על מאבק של ניסיון לפלוש לשטח לבנון, את צבא לבנון, זה לא מדהיג שארגון טרור המסונף ללקאידה רוצה לחדור ללבנון? זה רק דאגה שאמורה להיות של חיזבאללה?
זה ידיג אותו, אם הארגונים האלה באמת כבר ייכנסו תכלס לתוך לבנון בדרכם לביירות או לבקה שבצפון לבנון, אבל כרגע כל עוד המלחמה היא על הגבול, צבא לבנון לא מתערב, הוא אומר לחיזבאללה, תקשיבו, אתם נכנסתם לעצמכם לבוץ הזה, יצאתם להילחם בעיראק, יצאתם להילחם בסוריה, אז כשבאים ורוספים אתכם עד חורמה והורגים בכם, אתם לא אמורים לצפות מאיתנו, הצבא הרשמי, לצאת למלחמה במיליציות שיש לכם סכסוכים פנימיים איתם. זו בעיה שלכם, אתם תתמודדו אותה, אתם כפיתם אותה על האזור עצמו, ולכן אנחנו לא אלו, אנחנו הצבא שאמור בעצם להילחם בצבאות סדירים או באיומים הרבה יותר גדולים, לא נבוא פה להקיז את הדם בשביל שטויות שאתם עשיתם, והקולות האלו עולות לא רק עולים, לא רק מתוך צבא לבנון, גם מתוך העדה השיעית, יש שם מרמור מאוד מאוד קשה בתוך העדה השיעית של אנשים שגם רוצים להחליף את חסן נסראללה, להוריד אותו מראש הארגון, גם של הורים שם שלא קשורים לדרג הצבאי, של הורים לחיילים החיזבאללה שרואים את הארונות של הבנים שלהם חוזרים מסוריה, ואנחנו מדברים על 10-20 לוויות כאלו בכל שבוע, בכל האזורים השיעים, בכל היישובים שלהם.
מרתק למעשה כל ההתפתחות הזו שמתרחשת גם בסוריה, גם בלבנון, ואפילו עם ההקשר של חיזבאללה, ההתפתחות הזו בסופו של דבר עשויה להביא לאיזשהו שינוי אזורי, או שמדבר בנקודות לחימה מקומיות כפי שאנחנו רואים בשנתיים שלוש האחרונות עם ההתמוטטות של המעצמות השונות באזורנו, ובסך הכל משהו שיעבור בתום איזושהי תקופה?
תראה, בטווח הקצר, אולי אפילו הבינוני, באמת מדובר על משהו יותר שם, אתה יודע, אצל במדינות הערביות, בלבנון, בסוריה, הכרזת הדם שלהם תנשך, ובינתיים זה משהו שרק נשאר שם. בטווח הארוך בהחלט זה יכול להשפיע על ישראל, מכיוון שאם חיזבאללה יפסיד את המערכה הזו והארגונים האלה ייכנסו לתוך לבנון, ישראל תהיה מוכרחת להתערב במקרים שהארגונים האלה יניחו את הידיים שלהם על נשק אסטרטגי שנמצא אצל חיזבאללה, שנמצא אצל אסד. העיתונות הערבית מדברת על זה כל הזמן, שבישראל יש כל התוכניות מגירה מקרים כאלו, וזה גם ישפיע על עתיד המפה, מכיוון שבמקרה כזה חיזבאללה יאבד את המנוף, מנופי הלחץ שיש לה ישראל בחזית הצפונית, הוא כבר יהיה נמר של נייר, גם איראן בעצם תאבד את האיום הזה, מכיוון שהתוכנית שלה להגן על עצמה מפני התקפה על מתקני הגרעין היא בעצם הזרוע הארוכה שלה שזה חיזבאללה. יהיה מאוד מעניין, שוב, בטווח הארוך יש פה גם השפעות על ישראל, בטווח הקצר ובינוני זה יותר השפעות בינם לבין עצמם שלא ממש ישליחו על ישראל.
שלמה ריזל כתבנו, תודה על העדכון הזה. ערב טוב. פרסומות וממשיכים עם עוד כמה נושאים שנותרו לנו למהדורה המרכזית הערב.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שבנו עליכם, והיום יצא למסע באוקראינה כבוד קדושת האדמור מבלץ. ישראל כהן, כיכר השבת, ערב טוב.
ערב טוב מני לך ולמאזינים.
אדמור מבלץ מצטרף גם אל האדמור מוויז'ניץ השוהה באוקראינה, אבל למעשה הם לא צפויים לפגוש אחד
נכון,
את השני.
נכון, גם לא להיפגש, וגם מדובר, כפי שאני מבין, באזורים יחסית שונים, לא רחוקים אולי במיוחד, אבל אזורים אחרים. חסידות ויז'ניץ יצאה למסע של כמעט שבוע, האדמור עצמו יהיה רק במשך שלושה ימים, אבל חלק מהחסידים נסו ממש לקברות צדיקים, החל מהניפולי ועד משבוז' וברדיצ'ו והבעל שם טוב. לפי מה שאני מבין, בדקות הקרובות צפוי להגיע מרן האדמור מוויז'ניץ לציונו של בעל הקדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. שם באמת צפוי מעמד מרכזי, כשגם אמירת תהילים וגם אולי דברים שישא האדמור.
כמה מתלווים למסע הזה של האדמור מוויז'ניץ?
של האדמור מוויז'ניץ מתלווים בסביבות ה-500-600 חסידים. צריך לומר, הנסיעה הזאת נעשתה גם לצורכי כמובן תפילה והשתתחות על קברי צדיקים, אבל גם לסייע לאיגוד מוסדות ויז'ניץ לעמוד בקשיים הכלכליים שאנחנו יודעים שעולם התורה, מוסדות התורה והחסד נמצאים.
כלומר, בהם. במהלך אז... הנסיעה הזו מבצעים גיוס משאבים לצרכי המוסדות.
בדיוק, בדיוק. בדרך כזו או אחרת, זאת אומרת, הנסיעה עלתה בסך מסוים לכל משתתף, וכך בעצם נכנס כסף לקופת המוסדות. זה בעצם
אז
הנסיעה...
כך בויז'ניץ, אבל בבלז המסע הוא מסיבות שונות לחלוטין, וגם מדובר במסע מצומצם, נכון?
נכון מאוד, ויתרה מכך, ההוראה בבלז הייתה הוראה מפורשת, גם בכתב וגם בעל פה, הוראה שהגיעה מהגבאים, שמן וולף קליין, ושם נאמר בשם האדמור, שאף אחד לא יצטרף אל הנסיעה הזאת. הבוקר יוצא כבוד קדושת האדמור מבלז, דרך טרקלין מצדה בנמל התעופה בן גוריון, מטוס פרטי, ממש מספר מצומצם, 10 נכדים, וגם עוד מספר מצומצם של מקורבים וגבאים. הם מגיעים ללבוב, שם נוחתים. בשעה, שעתיים האחרונות הם מגיעים כבר לעיירה בלז, האדמור מבלז השתתח שם על ציון מייסדי החסידות, ראשי השושלת, וכמובן אומר פרקי תהילים. זה צריך לומר, המעמד הזה אני חושב נמשך עד השעה הזאת, או ממש כעת מסתיים. בסיומו צפוי האדמור מבלז לשוב בחזרה ללבוב, משם לישראל, באחד בלילה הוא צפוי כבר לנחות בחזרה. פה מדובר באמת במסע בזק של יממה אחת לקראת החתונה הגדולה שאמורה להתקיים בתתווה בסיוון.
אז גם מסע מפתיע, כי למעשה לא ידוע עד מוצאי שבת על המסע הזה, גם בקרב החסידים, וגם מסע קצר.
נכון, גם מסע קצר, גם העניין הזה שהאדמור מבקש לא להצטרף לה, והכל התחיל בגלל שהאדמור בעצם אומר פרשת וישלח, אותה פרשה שנוהגים לומר במוצאי שבת, חסידים שנוהגים לנסוע לחול באותו שבוע, ואז התחילו השמועות ברשתות החברתיות בציבור החרדי, והתברר שבאמת האדמור מתכנן לנסוע. כפי שאמרת מני, זה היה טקס, זה היה לפחות תכנון סודי וחשאי יחסית, וגם כשהוא יצא אל הפועל, וקשו מהחסידים לא להצטרף, רק ממש מספר מצומצם.
כן. אז אגדה עידן חדש עבור חסידי בלז, גם שהאדמור יוצא למסע קצר, ופתאום היא מסע בחוץ לארץ, זה דברים שהם לא היו בעבר, וגם הבקשה לא להצטרף, בקשה ש... אני אגב מבין שמלונדון כן הצטרפו כמה נגידים.
נכון, שלושה נגידים, נכון, אבל גם צריך לזכור, מדובר
במשהו
חריג, כן.
בהחלט. ישראל כהן, כיכר השבת, תודה רבה.
בבקשה, ערב טוב מני.
ערב טוב, וכעת במעבר חד, כמובן, הפינה הכלכלית שלנו עם צבי טסלר, כתבנו. שלום, ערב טוב, צבי.
שלום, ערב טוב מני, ואנחנו בפינה הכלכלית היום מתחילים עם הפרץ הצעות חוק. חברי הכנסת רק נכנסו לכנסת ה-20, והם כבר מנסים להטביח אותם ולקדם הצעות.
טוב, תראה, הבטיחו לנו שינויים, השקעה רבה, גם בכלכלה וגם בחברה, אז ברור שרוצים לראות.
בהחלט חלק מהצעות החוק באמת יש להם סיכוי, יהיה להם תמיכה קואליציונית, אבל חלק מהן לא תהיה תמיכה, בעיקר אלו באופוזיציה. היום ניתן הפוקוס להצעות חוק שנוגעות לעצמאים בישראל. מדובר לא מעט עסקים בישראל שהם עצמאים, ולמעשה רוב העובדים בישראל עובדים בעסקים קטנים ובינוניים, וכיום המעסיקים הללו מופלים, כשהעצמאי לצורך העניין נאלץ לסגור את העסק, הוא לא מקבל דמי אבטלה, כשהוא חולה הוא לא זכאי, או חלילה נעשה נכה, הוא לא זכאי להטבות. ויש שתי הצעות חוק, אחת מקודמת על ידי חבר הכנסת כהן מכולנו, אלי כהן, והצעה אחרת מקודמת דווקא אני חברת הכנסת מרב מיכאלי, אבל דווקא שתי הצעות הללו יש להם סיכוי לעבור, למרות העלויות התקציביות. ההצעה של כהן צנועה יותר, מדברת רק על קרן יהודית שממנה יוכלו לשלם דמי אבטלה לעצמאים. כל עצמאי יוכל 3 פעמים בחייו ליהנות ולסבוע את אותה קרן, וכך יוכל לקבל איזושהי הגנה במקרה שהוא נאלץ לסגור את העסק. והמקורות של הקרן הזו יהיה בין היתר מוסד הביטוח לאומי, כי העצמאים הללו מפרישים מדי חודש בחודשו בביטוח לאומי, רק לא נהנים מהפירות שלו. ההצעה של מיכאלי רחבה יותר, והיום חבר הכנסת גפני, היושב ראש המיועד של ועדת הכספים, מדבר בכנס כלכליסט, כנס העסקים העצמאים והעסקים הקטנים, והוא אומר שהוא יפעל לקדם את הצעת חוק של מיכאלי. הוא אומר, זו הצעה חשובה, לא ייתכן להשליך את העצמאים הללו. נראה איך משרד האוצר יבלעו את הצעות חוק הללו שיש להם השלכות, רק ההצעה של כל לבד עם 200 מיליון שקלים בשנה, ההצעה של מיכאלי רחבה יותר, ואומר גפני, לא ייתכן שרק בגלל שיקולים כלכליים צרים, אנחנו נמנע מאותם אנשים את מה שמגיע להם ואת מה שהם מפרישים לטובת זה כל הזמן, יש הצעות חוק נוספות. אם נספיק ממש בקצה הפינה שלנו, אז מועצת העיר ערד תתכנס מחר לישיבה מיוחדת, ובהחלטה חריגה הם מתכוונים להודיע על השבתה כללית מלאה של העיר, לסגור את כל העסקים, את העירייה, את הכל, וזה במחאה
למצוקה. מה הם מוכרים שם בערד?
הם נמצאים במצוקה מאוד מאוד גדולה, מצוקה תעסוקתית, יש את מפעלי כימיקלים לישראל, שכבר השביתה שם היא 3 חודשים, ורק בשבוע האחרון הודיע הנהלת החברה שמתכוונים להרחיב את הפיתורים, בין היתר בגלל נזקי השביתה, ויש היום מתפרסם עוד מפעל, מפעל בתיאור, שהפסיק לשלם משכורות, והוא בסכנת סגירה, ומטריע ראש עיריית ערד, שכל הצעדים הללו, בלי שהמדינה תפנה משאבים ותדאג לתושבי ערד, עלולים להביא את העיר הזו למצב כלכלי קשה מאוד, ומצב תעסוקתי חמור עוד יותר. יש עכשיו...
בוא נקרא שהשביתה הזו תועיל לערד להצליח להשיג משהו, ממשלה חברתית בפתח, כך לפחות על פי הבטחת ראשיה. צבי טסלר, כתבנו הכלכלי, תודה רבה. על הפינה הערב. עד כאן המהדורה המרכזית, עורכת ראשית אסתי פלד, מעוז אבדי, ערך והפיק אותנו, ישי פופובסקי, טכנאי השידור, אני מני גרה שוורץ, נפרד מכם הערב, נשוב ונשתמע גם מחר. המהדורה המרכזית כאן ברדיו כל חי, המשך האזנה הרבה ובשורות טובות.